אכן אתה צודק, ואנחנו בעמוד צדיק א', בעמודה הימנית, דיבור המתחיל וכאמר. וכאמר שתולין, כבר קראנו את השורות הראשונות, אבל כדאי לחזור, וכאמר שתולין בצוואר אותו האדם השלם ארבע זוזי מתכה לפיזה. נכון? זאת אומרת, מה כאן מבאר לנו המהר"ל? זה המשך הביאור של אותה אגדה במסכת עבודה זרה, שמתארת איזשהו טקס משונה שקורה פעם ב-70 שנה באחת מערי איטליה. ובעיר הזאת עושים טקס שמתאר את מערכת היחסים בין עשיו ליעקב. לצורך הדבר הזה מעמידים אדם שלם על גבי אדם חיגר, כלומר אדם השלם הוא עשיו, על גבי אדם חיגר הוא יעקב, ותולים בצווארו של אותו אדם שמתאר את עשיו מתכל ארבע זוזי פיזה, זאת אומרת משקל של ארבע זוזים של זהב, ומסובבים אותו בתוך העיר כשהעיר מקושטת, והוא לובש גם בגדו של אדם הראשון, והוא לובש את הקרקפיל של הקפילה של רבי ישמעאל. כל הדברים האלה אנחנו עמדנו עליהם, ולכן אין לנו צורך לחזור על הדברים, אבל כאן אנחנו ביארנו רק חצי מן האגדה, החצי השני השארנו אותו פתוח. וכאמר שתולין בצוואר אותו האדם השלם ארבע זוזי מתכה לפיזה, הוא מורה על החשיבות. כן, כלומר זה תמיד, זה המושג שהמהר"ל פירט אותו, כשהסברנו שהמושג חשיבות צריך להבין אותו בהקשר הידישאי. כלומר, לא חשיבות, אלא חשיבס. כן, חשיבס זהו ביטוי ביידיש, שמקורו בעברית חשיבות, ומשמעותו דעווין. זאת אומרת, כשאדם רוצה לעשות רושם, רוצה לעשות רושם, זה נקרא חשיבס. אבל במידה מסוימת יש פה ביטוי של גנאי. זאת אומרת, יש פה חיצוניות. יש פה הדגשה של האסתטיקה על פני החיים הפנימיים. כן? זה מה שהוא רוצה לומר. כן? המלבושים, כמשל זה שהוא לובש את הלבוש של אדם הראשון. הרי הוא הסביר שבאדם הראשון היו שתי בחינות. יש בחינה של הלבוש, שזה ההופעה החיצונית, ויש צלם אלוהים, שזה דווקא שייך לישראל. אז שמה שעשיו ירש מאדם הראשון את הפאר, את ההדר החיצון, אבל לא את המהות. מה שבא לידי ביטוי בין היתר באומנות של אדום. כן, וכאמר, הוא אומר, שבגמר, שתולין בצוואר אותו אדם השלם ארבע זוזי מתכה לפיזה, הוא מורה לחשיבות, כי המלבושים הם מורים כבוד. ומתכה לפיזה, מורה חשיבות ועיקר שיש להם. וכבר הרחנו בזה אצל תרי מתכה לפיזה, ירדו לעולם, אין שם, ותמצא מבואך. כן? טוב. ואבן אלו הדברים. עכשיו פה המהר"ל עושה איזה מין סיכום, שדרך הסיכום הזה רוצה לגלות לנו משהו. האחד, שיש להם לבוש. והשני, אור פנים מן רבי ישמעאל כהן גדול. אנחנו בעמוד צדיק א', עמודה ימנית, כן? כפי שאמרנו כבר בתחילת השיעור. וזה כולל גם את המאחרים, וגם את הגולשים העיקרים. הלו. כן. כן. השלישי, תכשיט של יקר תלוי בצוואר שלהם. הרביעי, שהמקום שלהם חשוב. ולכך כאמר שמחפין השווקים באינך. ואמר שעושים זה אחת ל-70 שנה, כמו שידבר. כל אלו דברים אינם דבר שבעצם, כי כל אלו אינם מעלה עצמית. הרי מה הוא אמר? שיש פה לבוש, אור פנים, תכשיט, מקום. כל הדברים האלה הם חיצוניים לאדם. למשל, המקום שבו אני עומד יכול להשתנות. אני יכול לעמוד במקום אחר. כך שהמקום, אף על פי שיש לו שייכות לאדם, אין לו שייכות עצמית לאדם. מוכן הבגד שאני לובש, היום אני לובש בגד זה, מחר אני יכול ללבוש בגד אחר. מוכן גם אור הפנים, שאף על פי שאור הפנים קרוב יותר אל הצלם, אבל עדיין איננו הצלם עצמו. וכן התכשיט, אפשר ללבוש תכשיט, אפשר לא ללבוש, אפשר ללבוש תכשיט אחר. כלומר, כל הדברים האלה הם דברים שאינם מהותיים. זה מאוד מעניין. מי שמכיר קצת את התרבות האירופאית, או את אפילו את האמריקאית, יודע עד כמה שדברים תלויים בדמיון. במיוחד בימינו שהתרבות האודיו-ויזואלית תופסת מקום בראש. המסר עובר לפי הופעתו של האדם, או הופעתו המוצלחת או הלא מוצלחת, בכלי התקשורת. גם למשל, הנה, אנשים רוצים לראות שיעורים באינטרנט. אז אם מי שמעביר את השיעור הוא אטרקטיבי, והשיעור יודע לעשות כל מיני קשקושים במצלמה, אז יש יותר כניסות, כן? אבל אם הוא מדבר בסגנון קצת משעמם וכדומה, אז פחות. לך תדע, אולי זה שמדבר בסגנון משעמם וההופעה שלו לא מיודע מה, אולי הוא אומר דברי חוכמה יותר עמוקים. טוב, אבל אנחנו חיים בעלמא דשיקרא. נכון? אז זה בעצם, זה עולמו של עצה. זה עולמו של אדום. כל אלו דברים אינה דבר שבעצם, כל אלו אינה מעלה עצמית. כי, הנה עכשיו הוא יסביר, הלבוש, וכן, קרקע פילו של רבי ישמעאל, וארבע מתקל פיזה, הוא מה שמחפין השווקים באינך, הכל כבוד וחשיבות. ומפני, זאת אומרת שכבוד וחשיבות ולא דבר עצמי. ומפני כי הדברים האלו הם כלל האומה, נמצא בהם דבר זה. ולא שעושה אותם אדם פרטי. כן, תגיד, מדי פעם כל רומאי יתחיל לעשות משחקים כאלה. לא, זה לא שייך לרומאי הפרטי, זה שייך לרומא כקולקטיב, כנפש כללית. רק הוא אל הכלל האומה הזאת. וכך אמר שעושים אותו אחת ל-70 שנה. למה 70 שנה? כי הכלל הוא דור אחד, ודור שלם הוא 70. שהם ימי האדם. שנאמר כן, ימי שנותנו בהם 70 שנה. ולכך אמר, זה שעושים כך אחת ל-70 שנה, ופירוש זה העיקר. עד כאן למדנו בפעם שעברה. בוודאי שכל אלה, שמתחילת השיעור אני קורא את הספר, מבינים כל מילה שאני קראתי, נכון? כן? עד כאן הבנת. אז מה זה פיזה? זאת אומרת, כלל גדול הוא כשלומדים תורה, שהשיעור לא נאמר סתם כדי שהוא יאמר, אלא על מנת שהשומעים יבינו. ואם יש מילה או רעיון או כל דבר שהוא שהתלמיד לא הבין, מה חובתו המוסרית?
לשאול.
אז למה לא עשית את זה? למה לא היית מורכז? זה לא בסדר. טוב. וכאשר תבין אלו הדברים על עומקם, אז אתה עכשיו כן יודע מה זה פיזה? אז אתה כן יודע עכשיו מה זה פיזה? אז אתה כן יודע. מה זה אינך? כן? זה לא. אני אפריד ביניכם על זה. כן. בסדר. טוב. אבל תדע לך שאחרי שאני אומר שצריך לשאול, ואתה לא שואל, אז הפשע כפול. טוב. וכאשר תבין אלו הדברים על עומקם. עכשיו, אנחנו עוברים פה בעמוד צדיק א' בשורה השלישית מצד שמאל, וכאשר תבין אלו הדברים על עומקם. תדע להבין עניין ומזות שיש להם מדרת פנים ומלבוש ותכשיט. שאלו שלושה הם מצטרפים אל האדם, ומקום חשוב הוא הרביעי, שייך לאדם, כי כל אדם יש לו מקום מיוחד. הבנתם מה שאומר כאן? הוא רוצה פה לרמוז משהו. שכל אדם יש לו הדרת פנים ומלבוש ותכשיט. הדרת פנים זה יותר קשור אל עצם האדם, אף על פי שזה לא עצם האדם, אבל זה יותר קשור אל עצמו של אדם. כן, זה גילוי התוך, אבל זה בפנים, זה בפנים, זה בגוף שלו. המלבוש זה כבר לא בגוף, זה כבר תוספת. התכשיט זה אפילו לא לבוש הכרחי, כלומר, האדם זקוק לבגד, הוא לא זקוק דווקא לתכשיטים. כלומר, יש פה מדרגות בחיצוניות. זה שצריך שלוש מעלות באדם, זה לא מזכיר לנו משהו לגבי הזהות שלנו, היהודים? בישנים רחמנים גם לחסדים, או בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, תמיד, אם אתה רוצה לעמוד על אישיותו של אדם, אתה צריך לעמוד על שלושה צדדים תמיד. אז גם פה, אם אתה רוצה להבין מהי רומא, אתה צריך להבין מהו אור הפנים, מהו המלבוש, מהו התכשיט. פשוט מאוד. הדרת פנים זה של יעקב, מלבוש זה של יצחק, והתכשיט זה של אברהם. יש במדרש כתוב שאבן טובה הייתה תלויה לו בצווארו של אדם, של אברהם, נכון? נכון. ובמלבוש, כן, זה מידתו של יצחק. כן, זה חיצון, נכון, מלבוש. וירח את ריח בגדיו, ויאמר ריח בני. ואור הפנים, זה של יעקב. טוב, אבל זה, צריך להבין, לא לגבי איך זה אצלנו, צריך להבין איך זה אצלם. מה זה אור הפנים שלהם? מה זה המלבוש? מה זה התכשיט? אור הפנים, אני יודע מה זה. זה הפילוסופיה. נכון? זה אור הפנים שלהם. מה זה המלבוש? זה הטכנולוגיה. ומה זה התכשיט? זה האסתטיקה. כן? שלושת המרכיבים של התרבות המערבית. הפילוסופיה, הטכנולוגיה והאסתטיקה. נכון? בלי זה אין לך מערב. וכל אלו, עכשיו יש פה דבר גם רביעי. מקום חשוב הוא הרביעי, שייך לאדם. כל אדם יש לו מקום מיוחד. מהו המקום של התרבות הערבית? המערב. או. כלומר, זה לא במקרה שהתרבות המערבית צמחה במערב של כדור הארץ. למה? זה המקום של השקיעה. כלומר, המקום שאליו הכל הולך. הרעיון כן של קדמה שנמצא בתרבות המערבית, הוא קשור למערב. וכל אלו דברים נמצאים במלכות רביעית שמייפים את עצמם, וכבוד ויופי ועיקר יש להם וחשיבות המקום. וכאשר רואים עצמה בחשיבות אשר יש להם, גוזרת מלכות רביעית, סך קירי פלסטר. כי ברכות של יצחק אבינו אין בהם ממש, ונותנים טעם לדבריהם. מה הם אומרים? אחוה דמרנה זייפנה, מה יענה לרמה ברמאותה. כלומר, שמאחר שלא באו הברכות ליעקב רק דרך תחבולה ולא מעצמם, אין בברכות אלו שבאו ליעקב ממש. כי הברכה ראוי שתבוא מעצמה. וזו טענה מאוד מעניינת, כן? זה, בכלל, כשאנחנו קוראים בתורה את כל הסיפור של יעקב ועשיו, יש איזשהו קושי. הרי אברהם קיבל ברכה. הוא היה צריך לעשות תחבולה בשביל זה? לא. יצחק קיבל את ברכת אברהם, לא היה צריך לעשות תחבולה בשביל זה. יעקב קיבל את ברכת אברהם ויצחק על ידי תחבולה. מה? צריך ברור, מה? לא, את הברכה. זה נכון. זה התחיל מזה שהוא קנה את הבכורה. אחרי זה הוא גנב את הברכה. אחרי זה הוא נלחם עם המלאך. כלומר, יש שלושה שלבים בדבר הזה. וכשהוא נלחם עם המלאך, אז הוא קיבל את ברכתו. כלומר, אנחנו רואים שיש איזשהו קושי ליעקב לקנות את הברכה שלו. וזאת הטענה של העולם של אדום. שאדום אומר, מה שאתם לוקחים זה לא שלכם. מי שאחראי על העולם הזה, זה אנחנו ולא אתם. אפשר לומר, יש בזה משהו מעניין, שבמשך כל הדורות, היהודים ישבו בין הגויים באירופה. מה אמרו היהודים לגויים? לא שהם אמרו במפורש, כמובן. אבל מה? עצות? בכלל לא. לא. הם אמרו להם ביקורת. כלומר, עצם הסירוב של עם ישראל להצטרף למהלך הכללי של התרבות והדת, היה בזה שדר של ביקורת. ומה הייתה הביקורת? אתם מנהלים את המדינה, ואתם רשאים. תראו אותנו, אנחנו היהודים, אנחנו יושבים בגטו, ואנחנו צדיקים. מה ענו לזה הנוצרים? לאו דווקא שהם ענו בפועל, אבל מה יכול היה להחזיק את עמדתם המוסרית? אמרו, זה נכון שאנחנו רשעים, אבל זה בגלל שאנחנו מנהלים את העולם. אתם לא לוקחים אחריות, יושבים בגטו, נראה אתכם. אם תקימו מדינה, נראה איך תראו, איך תראו. כלומר, זה לא חוכמה לבוא אלינו בטענות. כלומר, מה שאתם טוענים לבחורה רוחנית, זה בגלל שאתם לא רציניים. אנחנו רציניים, מה אתם רוצים איתנו? אגב, כשתקימו מדינה, תהיו רעים כמונו. זה הטענה.
מה זה סך קירי פלסטר?
Ça, ce qui veut dire, divré adonenu shtuyot. Adonenu a comme un Yitzhak. Shabrachot shel Yitzhak lo itkaymu. Shu kilu berechet Yaakov, al behemet abracha igia l'esa. Bien, c'est comme katu, vayili shor vachamor, ma? Sach dvarav, kirei adonenu, kurios, beyivanit, ze adon. Plaster, checker. Bien, yesh be... be... ברשי, על דברי יעקב אמינו כשהוא שולח שדר לעשיו, אומר לו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. למה הוא צריך להגיד שור, חמור, עבד, שפחה? הוא אומר, כי יצחק ברך אותי מטל השמיים ומשמני הארץ. וכל אלה שמניתי הם לא מטל השמיים ולא משמני הארץ. אז אתה רואה שהברכה שיצחק לא התקיימה, אז אל תכעס. כן? כלומר, אפילו יעקב מביא את הטענה הזאת נגד עצמו. אז גם פה יש טענה אמיתית. לכאורה, מה אתם היהודים, מה עשיתם בשביל מדינה? כן? יש טענה. מאז שהקמנו מדינה, אפשר לומר, נכנסה חרדה בליבם של אומות העולם. אולי היהודים יצליחו בטענתם ויקימו מדינה מוסרית. הדבר הזה מדיר שינה מעיני המערב, ולכן עסוקים יומם ולילה בדבר אחד מאוד חשוב, להוכיח שמדינת ישראל היא המדינה הרשעה בעולם, כשהאמת היא שאנחנו המדינה הצדיקה בעולם. זה דבר שצריך לשים לב אליו, אבל זאת עובדה. אנחנו המדינה הכי טובה בעולם, מבחינה מוסרית, וכל הזמן טוענים שאנחנו הרשעים. מה הצורך הזה? מה הצורך שלהם לומר שאנחנו רשעים? כנראה זה בא להציל את עצמה מן הכתרוג הזה. טוב, אז בואו נראה מה שאומר כאן המהר"ל. המהר"ל אומר משהו לא נעים. הוא קצת אמת אמור. כלומר, הטענה הרומית הזאת, יש בה אמת. שאילו לא אהב יצחק את עשיו, ולא רצה לתת הברכה לעשיו, מעולם לא נתבטלו הברכות מיעקב לעולם. אבל מפני שלא נתן יצחק ליעקב הברכות מדעתו, היה ביטול הברכות. זה הודעה מתוך תוכה של היהדות, בקצת אמת של טענת יריבנו. מעניין. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לעשות מאמץ לקנות את הזכות של הברכה. זה לא דבר מובן מאליו. בעוד שברכת אברהם ויצחק היא נתונה, הברכה של יעקב דורשת מאמץ, כדי להשלים אותה. ובאמת, עדיין בהיסטוריה זה לא הושלם. עד שזה יושלם. ידוע, למשל בתפילות, יש לנו שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. מי תיקן תפילת שחרית? אברהם, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. הלכה, תפילת שחרית חובה, תפילת מנחה חובה, תפילת ערבית רשות. למה תפילת ערבית רשות? משום שעוד לא התברר בהיסטוריה שאנחנו אכן בני יעקב, זאת אומרת בני אברהם ובני יצחק, הדבר הזה פורח, שהרי היו כבר בית ראשון ובית שני, אבל בית שלישי תרם מוקם. ולכן תפילת ערבית רשות, כי אין לך ראייה בהיסטוריה שאנחנו אכן בני יעקב. אבל ההלכה היא גם כן פה מפתיעה קצת. אף על פי שתפילת ערבית רשות, קיבלוה בני ישראל על עצמם כחובה. מה זה בא לומר? זאת אומרת, זה מצד הקדוש ברוך הוא לא יכול להטיל את זה עלינו כחובה, אבל מצד האמונה של חכמי ישראל, כן אפשר. כן, זה מכוח האמונה, שאנחנו יודעים שעתיד להיות שאנחנו נוכיח שאנחנו בני יעקב, ועל סמך העתיד אנחנו מקבלים הקרנה רטרואקטיבית. בנת? טוב. כן. זה רשות. זה רשות, אבל קיבלוה כחובה. שיש איזה כמה השלכות הלכתיות לזה שזה חובה, שזה לא חובה. אף על פי כן חייבים. כלומר, חייבים להתפלל ערבית, אף על פי שזה רשות. כן, למה חייבים להתפלל ערבית? כי קיבלוה כחובה. כן, ברור. אגב, זה נאמר לגבי תפילת ערבית, לא לגבי קריאת שמה של ערבית. קריאת שמה של ערבית היא חובה, היא דאורייתא. תפילת העמידה היא הרשות. כן? ומסיים, יש לזה כמה השלכות הלכתיות לדבר הזה, להפרש הזה. טוב. ומסיימים. ווי לדן קדיקום דן. פירוש. כן, זה מה שהם אומרים בטקס הזה. בטקס המשון. אתה רואה, יש שם ספר נצח ישראל. לא, זה לא נצח ישראל? זה נתיבות עולם. טוב, זה מה יש? מצטער, רציתי להביא. טוב, טוב. ומסיימים. וילדן קדיקומדן. פירוש, כי גוזרים על עצמם וילדן קדיקומדן. ודבר זה גוזרים על עצמם מצד הרכיבה. כי מאחר שרוכבין עליו, מורה זה על ממשלה. כי הרוכב אין לו שיתוף עם אשר רוכב עליו. ולכך אמר שמרכיבין אותו על איש חיגר. כן, זה גם המושג של מעשה מרכבה. למה הדברים הנסתרים נקראים מעשה מרכבה? מסביר המהר"ל בגבורות השם, כי הרוכב נבדל ממה שהוא רוכב עליו. ומאחר ומעשה מרכבה הזה עוסק באלוהות הנבדלת, ממילא זה צריך להיקרא מרכבה. אבל? אז מה שאומר כאן, ומסיימים, בואי לדן כדי קומדן, פירוש, כי גוזרים על עצמם, בואי לדן כדי קומדן, ודבר זה גוזרים על עצמם מצד הרכיבה. כי מאחר שרוכבין עליו, מורה זה על ממשלה. כן? כי הרוכב אין לו שיתוף עם אשר רוכב עליו. ולכך אמר, שמרכיבין אותו על איש חיגר. ומה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר, זה מפני שאי אפשר לאבדו. כן? מעניין הדבר הזה. אנחנו קצת למדנו את זה כשלמדנו ספר בראשית. שהנצרות גוזרת על עצמה עקבה תיאולוגית מלהשמיד את עם ישראל. הרי לפי הנוצרים, היהודים סנויים. ואף על פי כן, אסור להשמידם. למה אסור להשמידם? כי שפלותם צריכה להוות ראיה על אמיתות הנצרות. לכן, עם ישראל חייב להתקיים לנצח בהשפלה, כדי שתינתן על ידי זה הוכחה לאמיתות הנצרות. זה תיאולוגיה נוצרית, מה שאני אומר, כן?
למה ישראל צריך לדוגמה, לא צריך מחר להשמיד?
לא, בשום פנים ואופן. הם שמו לעצמם לשחרר את ירושלים מבחינתם, כשבדרך, אם אפשר להרוג כמה יהודים, זה טוב. קוראים לזה פוגרום. כן, אבל הרעיון של ההשמדה לא היה, וזה בלתי אפשרי. כלומר, הנצרות, כן, נצרות לא יכולה לתאר לעצמה, את עצמה משמידה את עם ישראל, חלילה. כן?
מה השואה?
זו, אז השואה מה זה? זה אירופה החילונית, שירשה את השנאה הנוצרית בלי העקבה התיאולוגית. זה כמו שלמשל, תראה, בספר בראשית, עשיו אומר, יקרבו מה?
בגלל
הם
היו
נוצרים להם איתים. מה פתאום? וזה דבר מעניין, הנצרות, היא דומה בזה קצת לעשיו, מה שלמדנו בספר בראשית. כשעשיו מתכנן שואה, כן, יש איזה סיפור כזה, בתורה מסופר שעשיו מתכנן שואה. איך הוא אומר? יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי, נכון? כלומר הוא מתכנן את השואה. אבל יחד עם זה, תוך כדי דיבור, הוא שם לעצמו שני מחסומים שמונעים ממנו להרוג את יעקב. האחד, יצחק חי. הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי. אז כל זמן שיצחק חי, אין מה לסכן, אין סכנה. מה? כשימות, אבל בינתיים לא. דבר נוסף, הוא אומר, והרגה את יעקב, הוא אומר, אחי. כלומר, הוא מזכיר לעצמו שהוא האח של יעקב. כלומר, שני דברים שמונעים ממנו לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה דבר פרדוקסלי בעמדה של עשיו. יש שנאה גדולה מאוד ליעקב, עד כדי חשק להרוג, אבל אין רצון להרוג. יש איזו עקבה תיאולוגית, שהוא ממציא לעצמו, לא הורגים אח, זה יצייר את אבא וכדומה. זה דומה למה שהנצרות עשתה. היהודים סנויים, ראויים להשמדה, אבל אסור להשמיד אותם, כי. ומה זה הכי הזה? כי יש בעצם מקור משותף ליהדות ולנצרות, שזה התנ"ך. כלומר, התנ"ך הוא אותו, הוא שייך לאותו בית מדרש. גם אם יש פירוש אחר לגמרי, כוונה אחרת לגמרי, אבל שייכים לאותו בית רוחני. ולכן מבחינה זאת אי אפשר להרוג. אבל התורה מספרת לנו שהנכד של עשיו, מי זה? עמלק. עמלק כן מוכן לעשות את זה. למה? כי הוא כבר מספיק רחוק מן המקור כדי שכבר לא יהיו לו סנטימנטים כלפי יעקב. אז הוא יורש את השנאה של עשיו, בלי העקבות של עשיו. ולכן הוא כן יכול לנסות את השואה. מובן? אפשר לומר, באותה מידה, אירופה החילונית, היא זו שיכלה להוציא אל הפועל את השנאה הנוצרית. מובן? עכשיו, אם נעשה קצת פסיכואנליזה, נוכל לומר אפילו יותר מזה. אירופה עשתה את עצמה חילונית, כדי שהיא תוכל לעשות את השואה. כן? מה אתה אומר?
הוא מספיק רחוק כדי שלא יהיה לו עקבות, אבל גם שיהיה לו פחות שנאה. למה השנאה נשאר באותה עוצמה והעקבות יורדות?
בוודאי. השנאה אפילו גוברת. הרי התלמוד מספר לנו, מי, טוב, קודם כל התורה מספרת, מי האימא של עמלק?
מי האימא של עמלק?
כן, מי האימא של עמלק?
סבתא, עורפה.
מי האימא של עמלק? מה?
אימא שיצא מעורפה.
אתה אומר שהוא יצא מאורפה המלך.
כך שמעת.
מי זאת אורפה? מי זאת אורפה?
הייתה.
מה?
נשואה לבת, לבן של נעמי.
כן, מי זאת נעמי? כל הסיפור הזה אתה מדבר על מגילת רות, נכון? מתי זה קרה מגילת רות?
השופטים.
מימי שבועות השופטים. כלומר, בערך 600 שנה אחרי שנולד המלך. אתה מבין את הקושי שיש בדבריך?
כן, סליחה, גויית.
כן, בסדר. אז לא להרבה. כן, עכשיו, עמלק, לפי הסיפור בתורה, הוא הבן של תמנע, פילגש של יפז, נכון? מי זאת תמנע, לפי המדרש? מה? מה אמרת? היא זו שרצתה להיות ישראל. לא זוכרים את זה? היא רצתה להתגייר ולא קיבלו אותה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, עמלק הוא הפרי של התערובת בין השנאה של עשיו, והתסכול של תמנע. מה התסכול? שהיא לא ישראל. בואו, לכן השנאה העמלקית היא שנאה עצמית. זה לא בגלל שהיהודים עשו כך וכך, אלא בגלל שהוא לא עם ישראל. בדיוק.
זה משהו שיש גם לעשיו למעשה.
לא.
כי לעשיו יש משהו כזה שהוא לא ישראל, כלומר הוא קיבל את הברכות, הוא לא הנבחר.
לא. לא. לא, בגלל שעשיו נקרא אצל חז"ל ישראל מומר. הוא קצת ישראל. מבחינה הזאת אין בעיה. אפילו המדרש מוסיף, הרי מספרים שאליפז בן עשיו, האבא של המלך, נשלח על ידי עשיו להרוג את יעקב. הוא יצא למסע צלב, פגש את יעקב בדרך ולא הרג אותו. למה?
אני חשוב כמץ.
למה הוא לא הרג אותו?
הוא היה קרוב שלו.
לא, כי הוא למד אצלו תורה. איך כתוב? למד אצלו תורה, אבל כדי שבכל זאת יצא ידי חובת החיוב של אבא שלו, לקח לו את הכסף, נכון? מה? זאת אומרת, זה בדיוק מה שעושים מסעי הצלב. צריך להרוג את היהודים, אבל למדנו מהם תורה. אז ניקח מהם את הכסף. בסדר? נשדוד. עכשיו, איפה היינו? כן, אז זה מה שאומר. אני שוב חוזר פה למערל, ולכך, אז מה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר, זה מפני שאי אפשר לאבדו. כן? זה, כלומר, המהר"ל אומר במילים קצרות, כל מה שאמרנו עכשיו על התיאולוגיה המצוית. ולכך מסיימים כך, ואוי לדן כדיה קומדן. שהרי אין להם שיתוף ביחד. שתאמר, כאשר יקומדן, לא יהיה גובר עליו. כי הרכיבה המורה שאינם שותפים. ולכך, ואוי לדן כדיה קומדן, שלא ייתן לו חיות כלל. עכשיו, אני אמרתי במהלך השיעור, שמי שלא מבין מילה ולא שואל, זה פשע. והתבאר. מה זה וילודן כדי קונדן? אם אתה לא שואל, אחרי שאני הערתי שלוש פעמים, שמי שלא מבין צריך לשאול, זה סימן שהבנת. אתה עם העת. כן. מה זה וילודן כדי קונדן? אז למה אתה לא שואל? אלה שבאינטרנט מסכנים, לא יכולים לשלוח שאלות, אבל אלה שבכיתה... נכון, נכון, אבל אני אסביר לך משהו. בואו נסביר לך את האסטרטגיה של השיעור. האסטרטגיה של השיעור שאני פה עכשיו נכנסתי לתוך פרק, שאני יודע שחצי מהכיתה לא מבין, בגלל שזה אמצע העניין. נכון, זה בכוונה. כי הדבר הזה... אם התלמיד פועל כראוי, הוא צריך לשאול, הרי מה ההקשר בכלל?
נכון.
צריך לשאול. יש בהגדה של פסח, יש ארבעה בנים. אחד חכם, אחד רשע. אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. אז כל השלושה הראשונים שואלים שאלות. חכם, מה אומר? מה העדת והחוקים?
עכשיו, מה העבודת זאת לכם?
תם, מה זאת? כל אחד שואל. שאינו יודע לשאול, המחנך הדתי מבסוט. למה? הוא אומר, הוא לא שואל שאלות. זה בדיוק התלמיד שאני רוצה. מה אומרת ההגדה? לא, ההפך. את בטח לא. כלומר, זה שהוא לא שואל, זה בעיה. אסור שתיתן לו תוכן בלי שתבוא שאלה מצידו. לכן צריך ללמד אותו לשאול. אם הוא לא ישאל, הוא לא יתקדם. נכון, ודאי. איך אמר אפלטון? התמיהה זה ראשית הפילוסופיה. אתה לא שואל, מי אתה? טוב. אבל פה אני אתרום לכם בכל זאת ידיעה, למרות שאתם לא שואלים, ואוי לדן כד יקום דן, זה אוי לזה כשיקום זה. זאת אומרת, הם אומרים באותו טקס ברומא, מה יהיה כשהחיגר יקום נגד האדם השלם? כלומר, כשישראל יקומו נגד אדום. אוי לזה. והתבהר, כי עשיו ירש העולם הזה לגמרי, וכל המעלות שהם בעולם ראויים לעשיו, ולכך ירש בגדי אדם הראשון וקרקע פעילו של רבי ישמעאל, והיופי הזה, אף על פי שהוא קרוב לעניין אלוהי, אינו לגמרי אלוהי. רק צלם אלוהים. דבר זה הוא אלוהי לגמרי, שהוא צלם אלוהים. יש דבר כזה שאצל האומות, יש משהו בחינת הערה אלוהית, אבל זה עוד לא זה. כן, כמו שלמשל הכוזרי אומר במאמר שני, שאומות העולם בנו לעצמם מחלות. יש קתדרלות, יש כל מיני מונומנטים אדירים. ולא שמענו, אומר ריהל, ששרתה שם שכינה. אף על פי שעשו הכל כדי שזה יהיה, לא שרתה שם שכינה. יש ביוון היה מוסד מאוד מעניין. קראו לזה התיאטרון. זה מוסד יווני במקור, התיאטרון. מעניין שאין תיאטרון ביהדות, כלומר, עם הזמן יש גם תיאטרון יהודי, אבל זה לא המצאה יהודית. מה ההבדל בין התיאטרון לבין מה אנחנו מציעים במקום תיאטרון? הוא נאמר ככה, מה פירוש המילה תיאטרון? זה המקום שאליו באים לראות. זה קרוב למילה תיאוריה, מקום שבאים אליו לראות. זאת אומרת, כביכול, אנשים נאספים כדי לראות משהו, אבל אי אפשר לראות. אז במקום זה יש שחקנים. השחקנים עושים כאילו שהדבר מתרחש, אף על פי שהוא לא מתרחש. אז מהו הדבר שהיו מצפים שיתרחש? איזשהו גילוי. אל תשכחו שבמקור התיאטרון היה מוסד דתי. זאת אומרת, שאצלנו שם הצגת התיאטרון הטובה ביותר, זה מעמד הר סיני. כן? מעמד הר סיני, יש הצגה, כולם באים, אבל הדמויות הן אמיתיות. כלומר, הנבואה היא במקום התיאטרון. במילים אחרות, אפשר לומר שהתרבות היוונית היא הציפייה שתהיה התגלות כשאין התגלות. עכשיו, אז נזור לכם, מתי נולד התיאטרון בעם ישראל? מה היו הצגות הראשונות שהיהודים עשו? לא יודעים? הצגות פורים. פורים שביל. כן, היהודים עושים הצגות תיאטרון בפורים. למה? מה זה פורים? זה הזמן שבו ההתגלות מפסיקה. אז במקום זה יש שחקנים. גם במגילת אסתר היא כל כולה משחק. כלומר, גם אסתר היא עושה את עצמה, מרדכי עושה את עצמו, כל אחד משחק משחק. הם עושים כאילו. אז זה מה ש... אז זה אומר שיש בכל זאת איזשהו רגישות. כלומר, אם אני מצפה למשהו, סימן שיש לי רגישות אליו. ויש לי איזשהו ריח מהדבר הזה. וזה מה שאומר כאן המהר"ל, שקרקפילו של רבי, היופי הזה, כן? של קרקפילו של רבי ישמעאל, אף על גב שהוא קרוב לעניין האלוהי, נו לגמרי אלוהי, רק צלם אלוהים דבר זה הוא אלוהי לגמרי שהוא צלם אלוהי. כלומר, יש משהו קרוב לעניין האלוהי, בפילוסופיה, בתרבות, המערב. אבל זה עוד לא זה. זה קרוב וזה, אבל זה לא זה. וזה בעיה, כי דבר שהוא קרוב, אפשר להתבלבל. כן, מה אתה אומר? קרקע פילו זה מסכה שעשויה מאור הפנים. כלומר, רבי ישמעאל, כהן גדול, היה אדם יפה ביותר. כשהוציאו אותו להורג, אז התאכזרו אליו. לקחו את האור של הפנים שלו ושימרו את זה. ומלבישים את אותו האדם פעם ב-70 שנה את הקרקפיל הזה, כדי להראות חשיבות שיש לאנשי רומא.
זה באמת קורה?
הגמרא אומרת, מי שראה את זה ראה, מי שלא ראה לא ראה. עכשיו, אתה שואל אם זה היסטורית, הסיפור הזה? אז דיברנו על זה בשיעור שעבר. הייתה שאלה הזאת, נכון? נכון שאלינו את השאלה הזאת? שבוע. היית בשיעור שעבר או לא?
אני זוכר.
ככה. טוב, בקיצור, העלינו את השאלה הזאת ואמרנו שזה לא משנה. לא משנה. במקרה הזה, לפעמים זה כן משנה, במקרה הזה זה לא משנה. כלומר, הגמרא רוצה להסביר לנו מה זה מלכות אדום. שנבין מה זה. אז היא מספרת לנו איזשהו סיפור. ייתכן שיש משהו כזה, ייתכן שלא. זה שאין לנו עדות היסטורית, שאכן טקס כזה היה מתקיים, קשה לדעת כל הטקסים שהתקיימו אצל הרומאים, במיוחד אם זה טקס שהתקיים פעם ב-70 שנה. ואיך תדע באיזה עיר זה היה. אולי זה איזה כפר נידח באיטליה, שאתה לא יכול לדעת.
מרצים שם את כל העיר, לא?
כן, מרצים.
אפשר לדעת.
זה יכול להיות פומפי. אולי פומפי יעשו את זה, סביר. כן? המקום היפה ביותר לכל הבורגנים של רומא. לא רצו לחיות בתוך הזבל שם, ליד הקוליסאום. רצו משהו מרווח. כן. אז אולי זה שם. איך תדע? כן. רק הירך שהוא בסתר ואין בו צלם אלוהים שהוא דווקא בפנים הנגלה ולכך המלאך שהוא שרו של עשיו שם נגע ביעקב כי דכתיב היגע בכף ירך יעקב ועוד כי יש לפרש כי הירך הוא ברגל והרגל הוא מיוחד שיש בו פחיתות ואי אפשר לאדם שלא יהיה בו פחיתות של מה ולכך בזה היה שולט שרו של עשיו אבל פירוש הראשון הוא העיקר, הוא ברור, כאשר זרחה לו השמש, אשר השמש סדר העולם, כי השמש מושל בעולם, והשמש סדר העולם, והסדר מרפא את יעקב מצלעתו. כן, זה הסברנו על פי הסיפור של רבי נחמן ברסלב, על בין המלך ובין השברה שהתחלפו, וכאשר יעקב צלע על ירחו, אז יש כאן שינוי בסדר העולם, כמו שנדבר למעלה בפרקים, ולפיכך השמש, שהוא מנהיג סדר העולם, מרפא את יעקב מצלעתו, עד שהעולם חוזר לסדר שלו, ובארנו לך דברים גדולים מאוד. כלומר, מה זה רוצה להגיד גדולים מאוד? שיש מעבר לכל משהו לסביר הפרק הזה, יש מישור נוסף של הסברה שהוא על פי הקבלה. אבל הוא לא יכול לכתוב אותו במפורש, לפחות לא בדור שלו, כי עוד לא הוכנו הנפשות לזה. פרק י"ז. זהו. עכשיו גמרנו את פרק י"ז. עכשיו אנחנו פותחים משהו חדש. כבר אין תירוצים, לא הייתי, אני כן מבין, אני מחובר, לא מחובר. עכשיו לומדים את הפרק החדש. פעם פללה, פעם פעם, הוא פרקי רבי אליעזר. אנחנו כאן בסדרה של פרקים שמבארים את ההפרש בין יעקב לעשיו. מדוע זה כל כך חשוב אצל המהר"ל ההפרש הזה בין יעקב לעשיו? בגלל הטענה הנוצרית שהוא צריך לענות עליה. כן, על זה הוא מדבר כל הזמן. אנחנו הרי, בזמן המהר"ל לפחות, בגלות איומה ונוראה. וזה נמשך כבר הרבה זמן. והנוצרים טוענים שהם תפסו את מקומנו. ושעם ישראל כבר שווה לזבל. מה אנחנו יכולים לטעון נגד זה? אז כדי להבין את הדבר הזה כראוי, המהר"ל לומד את כל הסוגיה של יעקב ועשיו. כן, יעקב מייצג את עם ישראל, עשיו את הנצרות. וצריך לברר מדוע מלכות אדום היא ארוכה כל כך. למשל, מלכות מצרים שלטה עלינו 210 שנים. מלכות פרס ובבל 70 שנה. ואילו מלכות אדום, עכשיו אנחנו יודעים כמה זמן זה היה, 1880 שנה, כן? מאז חורבן בית שני, עד הקמת מדינת ישראל, 1880 שנה, זה המון זמן. איך זה? כן? אגב, המהר"ל הוא לא היחיד ששאל את השאלה הזאת, מדוע זה כזה ארוך? יש דיון מאוד מעניין על זה בספר דרך אמונה לרבי אברהם דיבגו. רבי אברהם דיבגו היה דור לפני הגירוש בספרד. היה גם תלמיד חכם גדול, גם פילוסוף גדול. יש לו התייחסות לנושא הזה בספר דרך אמונה. בהזדמנות אולי גם נביא את זה. עכשיו גם המהר"ל מתייחס לדבר הזה בדרך שלו. אחד הדברים שהוא לימד אותנו זה שהעולם הזה איננו של עם ישראל. כלומר, אף על פי שישראל הם עיקר העולם, אבל הם לא עיקר העולם הזה. העולם הזה יש לו בעל בית. בעל הבית זה אדום. כן? היום ארצות הברית. מה?
מה הבכורה שדיברנו?
זהו, קיבלנו, אבל יצחק לא עשה את זה בלב שלם. זה מה שהוא אמר. כן, זה המדרש גם שאני הבאתי. והיה לי שור וחמור, אבל לא תל השמיים ומשמני הארץ. כלומר, יש לנו איזושהי עקבה מלממש את בעלותנו על העולם הזה. לא הולך. בינתיים. עד בית המשיח, בית המשיח, זה כבר משנה את הכל. עם ישראל הופך להיות בעל עסקאות הנשק החשוב בעולם, מוכר להודו, לסין, מרגיז את ארצות הברית. יש משהו. לך ללבורג'ה, אתה תראה. סלון האווירונות. כן. מה? היית שם? כן, בסלון הזה? אתה גר ליד, גרת ליד. כן, 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 נכון. אז שם הוא רואה את כל המטוסים הישראלים. זה יפה, משהו. טוב. הוא הפרקי רבי אליעזר. עכשיו אנחנו לומדים את הדבר מבפנים. הוא הפרקי רבי אליעזר. רינה. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכויות. כן, איפה זה הפסוק הזה? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו.
חלום
יעקב. החלום של יעקב, נכון? שהוא רואה שם סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה. כן. מה? פרשת? לא. לא, פרשת ויצא. פרשת ויצא. אגב, בבית אל מצאו בחפירות הארכיאולוגיות את השליבות של הסולם.
את מה? השליבות?
של הסולם, כן.
עץ.
כן, אבל יש בעיה, זה היה בחלום. כן. טוב, כמו שמישהו אמר שפעם, באחת הפירמידות מצאו שלדים של שבע פרות שמינות ושבע פרות רזות. טוב, הוא הפרקי רבי אליעזר. והנה, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכויות. מה זה ארבע מלכויות? זה בבל, פרס, יוון ורומא. ארבע מלכויות ששולטים על ישראל במהלך ההיסטוריה. הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכויות, מושלן ועובדן. והראה לו שר מלכות בבל, עולה 70 עקלים ויורד. עקלים זה שליבות. כן? עולה 70 עקלים ויורד. למה 70? כי מלכות בבל התקיימה 70 שנה. שר מלכות מדי, עולה נון בית עקלים ויורד. שר מלכות יוון, 100 עקלים, יש גורסים 180 עקלים, ויורד. הראה לו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. ואמר, העלה על במותי עב אדמה לעליון. זה פסוק. כן, אדמה. משהו שאדמה. אדמה? אדמה לעליון. אמר לו יעקב, אך אל שאול תורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תגביע כנשר וגומר. מה זה וגומר? מה זה וכו'? אבל מה כתוב? כשאומרים וגומר, כנראה שצריך לגמור את הפסוק. כי הרבה פעמים כשהגמרה רוצה לומר משהו, והיא אומרת וגומר, היא מתכוונת דווקא למה שהיא לא כתבה. מה?
משם אורך.
יפה. אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שים כינך, משם אורידך נאום השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תגביע כנשר וגומר. עד כאן המדרש. המדרש הוא בפרקי רבי אליעזר, פרק למדווה. והנה, בטרם אשר היה, ועדיין לא יצא לפועל הממשלה של המלכות הרביעית, כי רבי אליעזר הגדול היה בעת החורבן ובסמוך לו. כן, רבי אליעזר הגדול, מי שמיוחס לו, פרקי רבי אליעזר. ועם כל זה הגידו חכמים כוח החיה הזאת, והריחות אשר ניתן לה מן השמיים. כלומר, רוצה להראות לך, חכמי ישראל כבר חשבו על הרעיון הזה. זאת אומרת, זה שאתה רואה שמלכות אדום מעריכה זמן, זה לא דבר לא צפוי. מראש צפינו. שהרי רבי אליעזר, שהיה בתחילת ההתהוות של המלכות הזאת, כבר אז אמר שזה יהיה הרבה זמן. מובן? טוב, זה כאן, תשאל פה שאלה אקדמית. מי כתב את פרקי רבי אליעזר? אבל, לפי המהר"ל לפחות, מי שכתב את פרקי רבי אליעזר, זה באמת רבי אליעזר, ואז ממילא זה כן ראייה מה שהוא אומר. אבל בי שמבחינה, זה אומר, אקדמית יש מקום לבירור מי באמת כתב את המדרש הזה. טוב. והנה, בטרם אשר היה, ועדיין לא יצא לפועל הממשלה של המלכות הרביעית, כי רבי אליעזר הגדול היה בטח חורבן סמוך לו, ועם כל זה יגידו חכמים כוח החיה הזאת והאריכות אשר ניתנה מן השמיים. אם כן, מה לך לשאול עוד על עריכות הגלות? כי אין ראוי שיצמיח קרן יהודה בממשלת החיה הרביעית. כן, כל זמן שרומא לא גמרה, אז אי אפשר שמלכות יהודה תקום. אי אפשר. מתי נגמרה מלכות רומא? עם השואה. כן, השואה הייתה תעודת הכישלון של התרבות המערבית, ודווקא אז קמה מדינת ישראל.
אגב, כתוב
שעולה ואינו יורד. אז הוא יסביר בהמשך. אינו יורד לפי הטבע, אלא יורד על ידי הקדוש ברוך הוא. כן? גם מעצמו אינו יכול לרדת. כן. כן, כן, זה הכוון. מה זה ימות המשיח? מה זה ימות המשיח? צריך הגדרה. ימות המשיח בהלכה זה הזמן שבו חוזרת המלכות לעם ישראל. שמעת על זה פעם? שזה קרה? לפני 57 שנים חזרה המלכות לישראל, כך שמבחינת ההלכה אנחנו כבר בעידן הנקרא ימות המשיח, אף על פי שאין לנו מלך המשיח.
בואו. במצב מתוקן אנחנו לא צריכים מלך, אבל...
אה?
במצב מתוקן אמור לכם מלך?
טוב, אז זאת באמת שאלה. היה אחד האמורה, אם רבי הלל הוא לא רצה מלך. הוא אמר, אין להם משיח לישראל. מסביר רש"י, יגאלו על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואז הגמרא אומרת, זה לא נכון מה שאומר רבי הלל, כי הרי כתוב, הנה מלכך יבוא לך. אז אם כן, יבוא מלך. מה?
מלכך יבוא גם הקדוש
ברוך הוא. לא, לא. שמה, צדיק ונושע הוא. עני ורוכב על חמור. ושמה, אז לכן, הרב קוק בכתב יד, שפורסם באיזה חוברת של מכון התורה בארץ, שמה הוא מסביר מדוע רבי הלל לא צודק. כן, כלומר, לכאורה זה לא צודק, עדיף בלי מלך, בשביל מה צריך מלך. אז הרב קוק אומר משהו בערך כמו, עם ישראל כל הזמן קשר את כל התקוות שלו במלכות בית דוד. זה לא יפה לקחת ממנו את מלכות בית דוד. לכן חייב להיות שיקום מלך מבית דוד. עכשיו, כמה זמן?
יש
שזה לא יפה. מה? כן, כלומר, כן, לא ייתכן שכל האומה קושרת את תקוותיה בדמות הזאת, וזה לא ימומש. לכן זה חייב להיות. כחלק משלמות התמונה. עכשיו, יכול להיות שאחרי שלוש דורות, זהו, זה ייגמר, איך אומר הרמב״ם? המשיח ימלוך, ואחרי זה בנו, ואחרי זה בן בנו, נו, ואחר כך. אפשר אולי בלי. זאת אומרת, לא חייבים דווקא שושלת, אבל שפעם אחת ולתמיד, שהקדוש ברוך הוא יקים את דברו עם דוד המלך, שמלכותו היא מלכות עולם, וזה צריך נתקן. כן.
ואז ברגע שתהיה מלכות בישראל, אז אדום נופלת?
כן.
זה מה שכתוב, אבל נכון. אדום לא נופלת.
אז באמת שאלה יפה. לכאורה, הרי כשיש מלכות לישראל, אדום נופלת. והנה, אדום לא נפלה. מה התשובה?
נהפוך.
הבנתי את השאלה, אבל האם מותר לי גם לענות? כן. התשובה היא, נכון, אדום כבר נפלה, רק היא עוד לא יודעת את זה.
שרו של...
לא, זאת אומרת שבסופו של דבר, הקמת מדינת ישראל, זאת המהפכה מבחינה תיאולוגית. ומבחינת כל הרגלי החשיבה של המערב. יש חלק מהם אגב שכן יודעים את זה, יש חלק שעוד מעט ידעו את זה. זה. לפעמים יש אדם, למשל, אני יודע, העבירו אותו ישן למקום אחר. אז הוא עוד לא יודע שהוא במקום אחר, אבל הוא יש שם, הוא נמצא שם. זה. מה? כן. טוב, איפה היינו? אז כי אין ראוי שיצמיח קרן יהודה בממשלת החיה הרביעית, וכמו שהתבהר למעלה, כי אין זמן אחד לשני דברים אשר הם מחולקים והם הפכים, כן? כמו יעקב ועשיו שהיו מתרוצצים בבטן אימם. ואין צריך ראייה אל מה שהכתוב אומר בפירוש. שכן כתוב בספר דניאל פרק ז' עד דקטלת חבטה והובד גשמה והיבת יקידת אשה. חזה עבד בחזבה לליה, והרוע עם הננש מיה כבר אנש. הרי בפירוש כי מלכות המשיח לא יקום עד שיגמרו ארבע מלכויות מלכותם. נכון? היא אומר את זה מפורש בדניאל. וכשיהיה תם וקלה מלכותם, אז יתגלה מלכות המשיח. ומאחר שהמלכות, כתוב כאן מה הלכות, אבל זה טעות דפוס. מה? בסדר. אני חוזר על שונה, כל הכבוד. עד דקטלת חבטה, שהוא לומד מהר. אחרים הם לא יעיזו. כל הכבוד. טוב.
טוב,
טוב, טוב. עד דקטלת חיבתה, עד שנהרגה החיה. מדובר שם על... דניאל רואה במראה הנבואה ארבע חיות שמתארות ארבע מלכויות במהלך ההיסטוריה, ואז החיה הרביעית כתוב עליה עד דקטילת חיבתה, כמו עד שתהרג החיה, והובד גשמה ויובד גופה, והיבת לקדת אישה והינתן לשריפת אש. חזה הבית אז ראיתי בחזבי לליה במראות הלילה, והרו והנה עם ענני שמיה עם ענני השמיים כבר אנש עתה כמו בן אדם שבא, ושם מדובר על מלך המשיח וכולי. זאת אומרת, הרי בפירוש כי המלכות המשיח לא יקום עד שיגמרו ארבע מלכויות, עד שיגמרו ארבע מלכויות מלכותם. וכשיהיה תם וחלם מלכותם, אז יתגלה מלכות המשיח. ומאחר שמהלכות של חיה הרביעית נמשכת, כן? מה שכתוב כאן, מהלכות, זה פשוט טעות דפוס, תגיד שהמלכות. כן, אבל כן, יש לנו כלל שלא כולם יודעים אותו, כן. שבמהדורה הזאת של המהר"ל, בכל עמודה יש לפחות טעות דפוס אחת. כן? ומאחר שהמלכות של החיה הרביעית נמשכת, וארכה משמיה ניתן לה, כמו שניתן לה אריכות מן השמיים, הוסר השאלה הזאת לגמרי על אריכות הגלות, שהוא נמשך כל ימי שלטון של חיה הרביעית. טוב, זה לא בדיוק הוסר לגמרי, זה הוסר, כלומר אין פה שערוריה מטאפיזית. זה ברור, ידענו מראש שזה יהיה ארוך. עכשיו, למה זה ארוך? הוא עוד לא הסביר. והודיעו לנו חכמים במדרש. עניין חיה הרביעית. כי כל שלושה מלכויות הראשונים, כנו, בבל, פרס ויוון, ראה יעקב עלייתן, וראה גם כן ירידתן. חוץ מן המלכות הרביעית שראה עלייתה ולא ראה ירידתה, וזה. מפני כי שאר המלכויות נתן להם השם יתברך ירידה מצד עולם הזה, ולפיכך, יעקב שהיה באותו זמן בעולם הזה, ראה ירידה שלהם. מה זאת אומרת? ירידה מצד העולם הזה. יש נתונים טבעיים, סוציו-אקונומיים, גיאופוליטיים, לא משנה מה, שגורמים בסופו של דבר שמלכות נופלת. אתה יכול לצפות אפילו מראש, במידה מסוימת. יש לך מספיק נתונים, אתה תדע מתי זה יקרה. אבל מלכות הרביעית ירידתה מן העולם העליון. ירידתה על ידי העולם העליון. והשם יתברך בעצמו מוריד אותה. וכדכתיב, אם תגביה כנשר, משם מורידך. ואין ירידתה מצד עולם הזה כלל. פעם לפני כמה שנים היה דיון, עשו איזה מין לבריאות, כנס גדול של פילוסופים מכל העולם בקנדה. אחת השאלות שעמדה על הפרק, הייתה, האם יהיה סוף לתרבות המערבית? זה מעניין, שאחרי שהמת מת, שואלים מתי ימות. אבל מובנת השאלה, כלומר הם מרגישים מנציגיה של אותה תרבות, שיש פה משהו שמצד הטבע צריך להיות נצחי. ולכן זה מה שגם אומר המהר"ל. אין להם ירידה, אלא מצד העולם העליון. זאת אומרת, מה יכול להפיל?
המוסר.
כן, משהו מוסרי. משהו מוסרי, עליון, דהיינו, מלכות ישראל. לכך לא שייך לה ירידה מצד העולם הזה, רק מצד העולם העליון, אשר אין האדם שהוא בעולם הזה שולט בו. ולכך לא ראה יעקב שהוא בעולם הזה, כי הרי הוא היה בחלום, ירידת המלכות. רק ראה ירידת המלכות הרביעית מצד השני דברך, אשר אי אפשר בשום צד שלא יהיה בטל מלכות חיה רביעית, כמו שהתבהר. וכך אמר הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כנשר וגומר. ולא יהיה ירידתה רק על ידי מלך המשיח, אשר מעלתו ומדרגתו מן עולם העליון, כמו שהתבהר, כלל הדבר, כי מאחר כי ערכה ניתן למלכות רביעית, אין עוד שאלה כלל. ולכך גילו חכמים בחוכמתם כוח החיה רביעית ותוקף שלה, שמזה תדע על אריכות ממשלתה. ואז יש באמת הרחבה של הדבר הזה. בפרק עמד עם גילה. אמר רבי יצחק, מה ידכתיב? אל תיתן השם מהווי רשע, זממו אל תפק ירום וסלע. פסוק בתהילים. כלומר, דוד המלך מתפלל שהרשע לא יצליח להוציא את זממו. מה זה זמם?
מחסום פה.
מחסום לפה, כן? כלומר, הוא לא יכול להוציא את המחסום. כן. לא, זהו, זה בעברית מודרנית, אבל זה טעות. זממו אל תפק, כלומר, אל תוציא לו את המחסום. כן. אמר יעקב, נגד שחור, ריבון שעולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק, זו גרמניה של אדום. גרמניה זה, אצל חז"ל זה גרמניה.
הזמה זה, אתה אומר שזה לפני שהזמה הרגילה שיש
לנו. זה לא אותו שורש בכלל. כן.
זה זמה.
כן, זום, זמה. כן. זו גרמניה או גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים, כלומר שאם הם יוצאים, מחריבים כל העולם. זאת אומרת שדוד המלך חשש שגרמניה תהרוס את כל העולם כולו. אז הוא התפלל על הדבר הזה. הוא קורא לה גרמניה של אדום. עכשיו, מי זה גרמניה בזמן חזל? כשרבי יצחק מדבר, כן? בזמן רבי יצחק, היו שבטים גרמנים שעמדו להחריב את רומא. כן? כלומר, יש רקע היסטורי לאמירה הזאת.
הברברים.
הברברים, הגרמנים, שעמדו להחריב, באמת בסוף הם החריבו את האימפריה הרומית, והם היו ידועים בברבריות, אה? ולכן רבי יצחק אומר, כשדוד המלך מתפלל, הוא מתכוון לגרמניה של אדום. אבל זה אומר, קודם כל שיש פה זירוח הקודש לחכמים, שרואים מראש מה גרמניה עשויה לעשות. ושהם רואים שם את הכוח העיקרי של ההרס שבתרבות המערב. עכשיו, מה זה אומר? אז הגמרא כאן מסבירה בהרחבה, ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מהכתירה הנה איקה בגרמימה של אדום, ושסה מרזבנה איקה בקרח של אדום, ובכל יום נפקה הנה להפה הנה, ומקטיל אחד מיני ומתרדה להקומה מלכה עד כאן. טוב, תרגום. אמר רבי חמא בר חנינא, 300 כתירי הנה, כתוב, צריך להגיד תגל, כן, קשורי כתרים. כלומר, יש 300 נסיכים. איקה בגרמימה של אדום, יש בגרמניה, ושסה, כלומר 365, מרזבנה איקה בקרח של אדום, כלומר, 365 אצילים יש בקרח של אדום, ובכל יום נפקה הנה להפה הנה, וכל יום יוצאים אלה למלחמה נגד אלה, ומקטיל אחד מניו ונהרג אחד מהם, ומתרדה והם תרודים להקום מלכה להעמיד מלך. עד כאן. טוב, זה תיאור מאוד מעניין של מה שקרה במשך שנים רבות באירופה. ששני מוקדי המלחמה זה היה האפיפיור והקיסר של גרמניה. הם נלחמו זה בזה, וכולם היו מלכויות מפורדות לפעמים ל-365. ככה הייתה תקופה שבגרמניה עצמה היו 365 מדינות. זה משהו לא יאומן, הפיצול הזה. והם טרודים להעמיד מלך, כי תמיד השאלה הייתה, מי הוא הבוס בעולם? האם האפיפיור או הקיסר? כלומר, האם המלכות או הדת? ועל זה היו ויכוחים, לפעמים זה היה מנצח, לפעמים זה היה מנצח. זה די מה שהגמרא כאן מתארת. למרות שבזמן הגמרא הדברים האלה עוד לא קיבלו את הצורה הזאת. עכשיו, המהר"ל יסביר באמת מה הקושי שיש במלכות אדום להתקיים, מהו המאבק הפנימי הזה, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.